השבוע מפי דוקטור נחמה לייבוביץ', הפעם על פרשת כי תבוא.
אני פותחת את שיעורי בקריאת התשובות השונות שנתקבלו לשאלתי בפרשת עקב. השאלה הייתה על מדרש דברים רבה פרשת למדלת. לא דברים רבה, דרשית רבה, פרשת למדלת. נאמר שם, אמר רבי יונתן, היוצר הזה אינו בודק קמקנים רועיים, שאינו מספיק לקוס עליהם אחת עד שהוא שובה. ובמי הוא בודק? בקמקנים יתים, שאפילו מקיס עליהם כמה פעמים אינם נשפרים. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר, השם צדיק יבחוד. אמר רבי יוסי בן חנינה, הפיסטני הזה, בשעה שהוא יודע שהפיסטם שלו יפה, כל שהוא קוצה, היא מסתבחת. וכל דבר שהוא מקיס עליה, היא מסתמנת. מלשון שמי, נעשית חזקה יותר, שמינה יותר. ובשעה שהוא יודע שהפיסטם שלו רע, אין לו מספיק לקוס עליה אחת עד שהיא פוקעת. אמר רבי אלעזר, משל לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא נותן את העול? לא על זאת שכוחה יפה. היו לפנינו אם כן שלושה משלים לניסיון, למשמעות הניסיון, היוצר והקנקנים, הפיסטנים הבודק את הפיסטן, ובעל הבית שיש לו שתי פרות והנותן את העול על הטובה. שאלתי התייחסה לשני פסוקים לדברים פרק ח' לפסוק ב' ולפסוק ט' ז'. בית היה וזכרת את כל הדרך אשר הוליך לך השם אליך זה 40 שנה במדבר למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. ופסוק ט' ז', המה אכילך מן במדבר שלא ידון אבותיך למען ענותך ולמען נסותיך והיטיבך ואחריתך. שאלתי הייתה לאיזה משני הפסוקים מתאים. לאיזה משני הפסוקים מתאים? משל הפיסטני ואיזה מהם? משל היוצר או משל בעל הבית והפרה? לא אקרא את אלה שענו בכלל לא לעניין, שהיו מרובים עוד, אלא אזכיר רק את אלה שענו תשובות נכונות או תשובות מעניינות מאיזו בחינה. מר דניאל אנטבי מירושלים, מר חיים ברום מתל יצחק, מר משה אפרטי מפתח תקווה, ענו כל אחד בלשון אחרת, אבל כולם אותה תשובה שלדעתי היא התשובה הנכונה. המשל של היוצר מתאים לפסוק ב', שהרי היוצר הזה רוצה מקיס על קנקניו כדי לראות אם הם טובים, וכאן נאמר למען ענותך לנסותך לדעת את השבין בביך. ואילו משל הפיסטני מתאים לתת זין, מפני ששם כתוב למען ענותך ולמען עשותיך להיטיבך ואחריתך. והנה משל הפיסטני הרון הוא בזה שעל ידי עצם הבדיקה הפיסטה הולכת ומסתמנת. אם כן, לפי התמונה, המשל הראשון, מטרת הבדיקה היא לראות מה בכוח המנוסה לתת, וזהו לדעת התשמור מצוותיו אם לא. לפי המשל השני,
השני מטרת הדביקה היא לטובת המנופה לתת את השבוע שיוציא את כל כוחו, וזה מתאים לפסוק להיטיבך באחריתך. תשובה מעניינת, אם כי לדעתי לא מדויקת, כתב מר אפרים יאיר מתירצי, האומר יש הבדל בניסיון הסבילות ובניסיון היכולת. בפסוק ב' מדובר על ניסיון הסבילות, כלומר אם העם יכול להחזיק מעמד בתנאי רעה וצמאון. בפסוק ט"ז מדובר על ניסיון בתנאי כיבוש ועושר, בין תוכה ובצבא ובתים טובים תבנה וכולו, לכן מתאים לפסוק ב' ושם היוצר הבודק את כנכניו, וכן נשאר הפסטני, לפניהם בודקים חברים מה הם יכולים לסבול, ואילו פסוק ט"ז מתאים למשאר הפרה, בודקים עד כמה היא מסוגלת לעשות ולעבוד. למה אין הדבר נכון לפי דעתי? לפני שלא נכון לפי דעתי, שבמשל בפסוק ט"ז מדובר על ניסיון בתנאי כיבוש ועושר. אם נעיין בפסוקים נראה, אומנם נכון שמתחיל בין תאכל וצוות ובתים טובים תבנה ישבת ובכך לצורך הירביון, אבל הניסיון שייך ל... ורם לבבך ושכחת את אשר עליך המוליכך במדבר, המוציא לך מים מצור, המאכילך מן במדבר, אשר לא יבוא אבותיך למען אותך, אם כן למען אותך אינו חוזר לי, וככה בצומך ירביון וחזר לזהת ירבה, אלא לאכילת המן, המן במדבר, והליכה במדבר הגדול והנורא לחשתרה והקרב, הם היו למען אותך ולמען עשותיך ויטיבך ועשיתך. ולכן אי אפשר לומר שהפסוק ט"ז רוצה להראות כאן ניסיון בתנאי כיבוש ועושר, אלא שניהם הם באמת ניסיון ביכולת הסבל של האדם. ולכן נראה לי שהראשונים שהזכרתי קודם צדקו כשאמרו משל היוצר מתאים לפסוק ב', משל הפשטני מתאים לט"ז. יפה אמר וכתבה רות אונה מהרצליה, והעמידה אותנו על פרט אחד נוסף שלא שמתי לו לב. גם היא כותבת, כפי שכתבו הראשונים, שהיוצא רוצה לבדוק לדעת את אשר בלעדיך, ולכן זה מתאים לפסוק ב'. אלא שהיא מוסיפה, בפסוק ב' כתוב למה ענותך לנסותך לדעת. פעם כתוב למה ופעם כתוב לנסותך. לפי זה, מכיוון שלא כתוב פעמיים למה, אלא פעם למען ופעם למען את התכלית, אפשר לראות שתכלית העינוי עצמו הוא לנסותך, לברר מה בלבדיך. התשמור מצוותיו ובוא העוני עליך, או שם התכלית על ההפך. ואילו כך היא כותבת, בפסוק ט"ז, המתאים למשל הפשטנים, ובפסוקים שלפניו מסופר ביתר פירוט על כסבלות ישראל, כן, כאן נאמר על מצרים בית עבדים, מדבר הגדול נורא, נחש שרה בעקב, צמאון אשר עם מים, אם כן, מדובר על הסבל בפרוטרות, הנימוק לבוא היסורים האלה הוא למען ענותך ולמען עושתך. הופעת המילה למען פעמיים וחיבורה לדיבה בחיבור מראה על תוספת השני על הראשון. לפי זה גם העינוי וגם הניסיון שניהם תוצאה ישירה של היסורים ומטרתם חינוכית להיטיבך ואחריתך, שהאדם המנוסה יפשפש במחסף כדי להשפיע את מידותם עוד. זה באמת דבר יפה, זה דיוק בנקודות. עוד יש להוסיף שדבר יפה כתב מר איילנברג מחיפה, שמצא גם מקום להכנסת המדרש השלישי, והוא אומר, קודם אומר קריפונים כולם, שהראשון בוחן את קנקניו אם רואים הם אם לא, כמו שכתוב פסוק ב' למען ענותך ואת תשמור מצוותיו אם לא. השלב השני הוא התשתני המגיש על תשתנו כדי לחסנו, ככתוב פסוק ח' ופסוק ת'זיין, ולמען עשותך להטיפך ואחריתך. ועכשיו הוא מוסיף, עד כאן זה כדברי כל הקודמים, עכשיו הוא מוסיף, ואז עם ישראל נמצא עתה בשלב השלישי ואחרון, הוא מוכשר לצאת את עול המצוות, כמו במשל בעל הפרות השם את העול על הפרה הטובה. ולכן נאמר כאן, למען הקים את בריתו אשר נשבע לבותיך כיום הזה, זהו אם כן העול המושם על אותה פרה אשר יש לה כוח לספור. זהו בעיקר מה שענו לי, ואני עוברת עתה לפרשת כי תבוא. פרשה זו שיש בה אותן הכללות האדומות המחרידות אוזן כל שומע, ואשר בחלק גדול מפרטיהן ראינו עין בעין בדור הזה שלנו. שאלה נשאלה הן בגמרא והן במדרש רבה על סדרי קריאת הכללות בבית הכנסת. אין מחלקים את הכללות לפסקאות וקוראים לכל פסקה אחד מהקרואים, אלא נותנים את כל הקטע הגדול הזה של הכללות לקרוא אחד. ונשאלת השאלה, וכך נאמר בדברים רבה, אדם מישראל מהו שיהיה מותר לו לקרוא ברכות פטריות הרבה? כך שאלו חכמים, אין מפסיקים בכללות, אלא אחד קורא את כולם. לימדונו רבותינו, למה אין מפסיקים בכללות? אמר רבי חייא בר גמדא, לפי שכתוב, מוסר השם בני אל תמאס, ואל תקוץ בתוכחתו. אל תעשה תוכחתו קוצים קוצים, אלא אחד קורא את כולם. דבר אחר, למה הם מפסיקים בקולות? אמר רבי יהושע דסקנין, בשם רבי לוי, אמר הקדוש ברוך הוא, אני כתבתי על כבודי, אמו אנוכי בצרה. אין שורת הדין שיהיו בניי מתקללים ואני מתברך. כיצד? אם יקרו את התוכחות קריאות הרבה, אין קרו וקרו שאין לברך שתי פעמים לפניה או לאחריה, אלא אחד קורא את כולם. אם כן, אותה שאלה נעתה כאן בשתי תשובות שונות לגמרי. לפי דעת רבי חייא, אין קוראים, אין מפסיקים בכללות, כדי שלא ייראה כאילו אותו היהודי שנקרא לשמוע את הכללות, שעלה לתורה לשמוע את הכללות, קץ בדברי תוכחת. והרי מטרת הכללות הן באמת לחדור לנפש האדם ולהפחיד ולהבהיל ולזרזור, להיזהר בדרכיו ובמעשיו, ולשמוע על כל החברה הלבן ועל תגלוש, כדי שלא יבואו עליה כל הכללות. ואם יפסיק האדם כאומר נמאס עליי לשמוע ואיני רוצה לשמוע, הרי הוא בבחינת מוסר השם בני אל תמאס. על דעה של רבי לוי אחרת לגמרי. אין מעסיקים בכללו ואם מזמינים לאחר לעבוד לתורה או לברך עליה, מפני שאין הקדוש ברוך הוא רוצה להתעלות ולהתברך מתוך כללות בניו. לאחר שכל עולה לתורה מברך את השם הנותן תורתו לישראל, יצא כאילו הקדוש ברוך הוא שומע ברכות מתוך הכללות שניתחות על ישראל. נאמר דבר זה על הפסוק אמו אנוכי בצרה. פסוק זה שדרשו חכמים גם בשמות רבה על הסנה, בשאלה מפוסמת למה נראה הקדוש ברוך הוא למשה מתוך הסנה, והלא היה צריך לדבר עמו מראש הרים ומארצי לבנון, כלומר למה מתגלה התוכן הגדול ביותר, המרומם ביותר, בתוך מסגרת מכוערת ומופתלת כזאת כמו קוצי הסנה. וגם שם אחת התשובות הניתנות היא משום אמו אנוכי בצרה. שמע הקדוש ברוך הוא למשה, היא אתה רואה שאני שרוי בצער כשם שבניי שרויים בצער, הווי לומד זאת מתוך המקום שאני מדבר עמך, מתוך הקוצים, שנאמר אמו אנוכי בצרה. ולא חששו חזר כלל לחריפות שבהגשמה שיש בביטויים כאלה. מוסיפים הם תמיד מילה כביכול, ובזה הם מגשרים על פני התהום שאי אפשר לגשר עליה כלל, אלא באותה מילה כביכול, ורוצים להראות שאין אנו מעניינים דעיל עריץ השמח לאי פריותיו, אלא דעיל אשר גם אם הוא מייסר את בניו, גם אם הוא בתורתו מייר להם דברי כללה ותוכחה, אין הוא שמח לעיד אלא כביכול משתתף בצערם. זהו לתוכחות בכללה. לפרטי התוכחות אני לפסוק בודד. נאמר ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך. שאלה גדולה נשאלה בפרשנו, למה אין התוכחות שבפרשת כי תבוא מסתיימות בדברי נחמה כשם שמסתיימות התוכחות בויקרא, שרפאין הן איומות ונוראות, אבל מסתיימות הן באותם הפסוקים הגדולים והמפורסמים אשר הן היו נחמה ועידוד לכל הדורות. בסוף כל התוכחה פחות נאמר, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מעשתים ולא גלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני אשם להם וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאיתי אותם מארץ מצרים וכו'. ונשאלת השאלה, למה אין בדברי התוכחה של כתבו שום דבר נחמה בצום? להפך, הסיום הוא היום ונורא. והתמכרתם שם לא ילך על עבדים ונשמחות ואין קונה. זהו הסיום של התוכחות. יש כאלה שרצו לענות על כך שתוכחות ראשונות היו מפי הקדוש ברוך הוא, בשניות היו מפי משה, ואין מידת רבין רחמי בשר אדם כרחמי אמרים הבריותיו. אבל חזר ומדרש רוצים למצוא גם בדברים המרים ביותר דברי נחמה. והנה אומרים הם לפסוק זה, מוצאים גם בפסוק מר זה ובגויים ההם לא תגיע דברי נחמה. דמר בן נוח לא מצא יונה מנוח לכף רגלה, ותשב אליו. רבי יהודה רב נחמן אמר, אילו מצא מנוח לא הייתה חוזרת. וכי יוצא בזה ובגויים האלה לא תרגיע ולא יהיה מנוח הפסוק היום זה, שאין להם מנוחה בין הגויים, ובשום גלות לא מצאו בית אמיתי, לא מצאו את התן, לא מצאו את הגשת היותם שם בביתם, היא הנחמה הגדולה, שמשום כך אין הם שוכחים וחפם.